ראינו פרלמנט הנדלן, מוזמנים להמשיך להזין לנו. תודה רבה לטכנאי שידור שלנו שוקי אברהם. אני הייתי איתכם כאן אורי שטיינמץ. נתראה בתוכנית הבאה עם עוד שפע של נושאים מעניינים. אז תהיו איתנו, שיהיה שבוע מקסים ויום טוב.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, היום אני לבד, דרור נטש אותי היום, בסדר, זה היה באישור, ואנחנו, אני, רגיל להגיד אנחנו, אני שמח לארח את מלי וייס ישראלי, מעניין מלי, רגע, את רמקול שלוש, מעניין מלי, צהריים טובים, את חייב לדבר למיקרופון אחרת,
אוקיי, הנה,
כל הנסיעה שלך מרחובות לא שווה,
הנה, אני איתך.
רגע, דברי רגע עוד פעם.
הנה, אני איתך.
יותר חזק, יותר חזק.
הנני.
הנך, הנך את פה. אוקיי, מלי, מה עניינים? ברוכה הבאה.
תודה, תודה על ההזמנה.
אני אגביר רגע את האוזניות שלי. עכשיו אני אשמע אותך כמו שצריך. ככה זה בשידור חי. קצת מתנצל על העיכוב עד שהסתדרנו כאן, אבל מלי, ברוכה הבאה לרדיו סול, לפרלמנט הנדלן. חייב להגיד למאזינים שלא מכירים, מלי היא אחת המאזינות הקבועות שלנו, אני חושב.
נכון.
מעצבת פנים, ומדי יום שלישי, בין השעה 2 ל-4, ל-3, לא ישנה שנת צהריים, מאזינה באופן קבוע לדיבורי נדלן שאנו עושים, כשבהם אנחנו עוסקים.
ומחכימה מפעם לפעם.
תודה, תודה. אז מלי, ספרי לנו קצת על עצמך, מי זאת מלי?
אישה.
זה שומעים ורואים.
הראיה, אימא ובעלת מקצוע. אני גם בת, אבל כנראה כבר לא למי שיכול לקרוא לי בת.
בואי, תקחי את המיקרופון קצת אלייך, קצת אלייך.
עוד יותר, זה כבר בתוך הפה.
כן, כן, לא, צריך לדבר קרוב, ככה יקשיבו כמו שצריך ולא יהיה בעיות, אבל בואי, ספרי לי בבקשה, בואי, מעבר לזה שהבנו שאת בחורה, אני יודע שאת מרחובות, לא רחוקה, מרחובות.
ילידת רחובות.
ספרי לנו קצת מה עשית בחיים, מתי התחלת לעצב, איך התחלת לעצב, איך הגעת למקצוע הזה בכלל. שנכיר אותך, שנכיר אותך.
לא נולדתי עם סרגל ביד, אבל בהחלט תכנון ועיצוב הוא פרק מאוד נכבד מהכמה עשורים האחרונים שלי. שבעצם מתוך שלא לשמה, הגעתי לשמה. כי עבדתי במקצוע אחר, בנושא אחר, במקום אחר, אבל בערך...
מותר לשאול במה?
במחקר.
במחקר. במכון ויצמן, נכון?
נכון.
אני יודע, אני מכיר את מלי קצת, גילוי נאות, קצת מכיר את מלי שם שנתיים.
כן.
בקבוצת נטוורקינג שאנחנו שותפים ביחד, שטייסת נדלן.
בכיף, קבוצה נפלאה.
אבל בואי, אז עבדת, התעסקת במחקר.
עבדתי במקום אחר. במקביל למקום אחר הזה עסקתי גם בהדרכת טיולים לחול. אבל ככה בצד התעסקתי עם נדלן ב-30 וקצת שנים האחרונות.
מה זה בצד להתעסק עם נדלן?
היות ולא הייתי בעלת נכסים, הייתי צריכה לשאוף לנכס הראשון, מה שמקובל היום. וכשהגעתי לנכס הראשון, מכאן השאר היסטוריה. זה מה שעשיתי בצד בקטנה, שהפך להיות לגדולה, ובסוף היום זה גם המקצוע שלי, כאשר בעצם התחלתי מכלום, והגעתי כן עלינו ל...
אבל נכס נדלן ראשון, אם אנחנו מדברים עליו, זה דירת מגורים פחות או יותר, ואולי יש שום דירה נוספת להשקעה, אבל לא נדבר על השקעות.
במקרה שלי, הנכס הראשון נקנה ב-10% מערכו, והיתר היה משכנתאות והלוואות וכו', ומזמן שכחתי את הפרק הזה.
אז היית צריכה להיות בכלל בכובע שלי, בתור יועצת משכנתאות, ולא בתור מעצבת.
כן, אבל היכולת הזאת של ראייה נדלנית, והיכולת לעצב ולשדרג נכסים, הביאני עד הלום.
אוקיי, ואז החלטת לעשות שינוי בחיים?
תמיד נעזרתי בחברה, קולגה, שהיום זה קולגה, אבל בעבר הייתה אחרת, שעזרה לי במה שנקרא באוטוקאד, בתוכנות הסרטוט. כי עשיתי הכל, אבל לא ידעתי לסרטט.
כלומר, את החלטת לעיצוב...
ובשלב מסוים החלטתי, לפני כמה שנים טובות, שאני רוצה להיות סוליסטית, לא רוצה להיעזר ולא רוצה להתעלות באף אחד, והחלטתי מה אני עושה שאני אהיה גדולה, לאיזה אוניברסיטה ללכת, לאיזה קורס. משהו פשוט לא רציתי, כזה של עקרות בית 10 פגישות וגמרנו, וגם לא רציתי לרוץ לטכניון 5 שנים, ואחר כך עוד סטאז', זה כבר לא בשביל, היה גם בגיל
כלומר,
שלי.
כלומר, מה שאת עשית למעשה במשך, במקביל למחקר, לעבודת המחקר okay. שלך במכון ויצמן, עשית הובי, תחביב.
זה היה הובי, אבל הובי מאוד, מאוד מכניס.
בסדר, לא... כן, בסדר. התעסקת בעיצוב פנים ככה על הדרך, אני לא רוצה לזה...
לא כל כך ידעתי שהתעסקתי בעיצוב פנים. כשהתעסקתי בזה בזמן אמת, לא חשבתי, הנה, שאני אהיה גדולה.
אבל זה היו לקוחות או שזה לצרכים של החברים בטח, משפחה?
בלקוחות זה היה בקטנה, אבל בעיקר להספקה העצמית שלי. כלומר, קניתי, שדרקתי, מכרתי, קניתי, גרתי, מכרתי, וראיתי שהעסק של המחירות, מחירות הנכסים שלי, 5 דקות וזה נגמר.
כלומר...
אז יש כנראה שהיה שם משהו
כזה. מלי, אפשר להגדיר את מלי, היא יזמית נדלן.
וואו, תודה.
שבמשך מספר שנים רכשה, שדרגה ומכרה.
כן.
מה שנקרא, עשתה סיבובים אקזיטים.
גם אני כרגע עושה אקזיט אחד רציני.
מס הכנסה מאזין לנו, רק שתדעי.
יש לי תיק במס הכנסה.
אנחנו משלמים מספיק מס.
יש לי תיק במס הכנסה, יש לי יועץ מס, הכל רשום. אני משלמת גם מס על דירות מושכרות, זאת אומרת, הכל
בסדר, אבל למעשה, הטריגר הזה היה, שאת רוכשת נכסים, את משפצת אותם קצת, עושה להם הום סטיילים.
לפעמים אני גם גרה בהם.
כן, אבל ואז את מוכרת אותם, שהם נראים קצת אחרת.
הם שונים. מי שנכנס באחד הנכסים שמכרתי, הזוג נכנס, והיא צועקת על בעלה, יצחק קראו לו, תשמע, אני לא זזה מפה, אתה קונה לי את הבית הזה. וכשהיא קנתה, היא לא נתנה לי להוריד כלום, אפילו לא את הווילונות.
עשית דירה לדוגמה.
היא אומרת, רגע, אני כבר לא יודע לשחזר את זה. אז אוקיי, אז מכרתי עם הווילונות ועם מוצרי חשמל, וכ-as is, הבית היה as is.
ואז ראית מה טוב, אני פשוט מנסה ככה...
מה טוב היה כבר לפני כן.
לא, אני לא מדבר על הפיננסית, אני מדבר שראית שאת עושה דברים טובים. כי אם אותה אחת הייתה נכנסה והייתה אומרת, אוקיי, בוא נהרוס כאן את הכל, אז כנראה, את לא יודעת לעצב, אבל כנראה שאת, אבל מסתבר שאת כן יודעת לעצב, לכן היא אמרה, אני רוצה את הבית כמו שהוא, וכנראה היא לא הראשונה ולא האחרונה.
נכון.
ואז אמרת, יש שום שלב שנמאס לך מהמחקר. מה מחר?
לא, אני יצאתי היה לי חלון הזדמנויות, יצאתי מהקטע של המחקר.
איזה מחקר עשית, סתם בשביל הידע כללי שלי?
לא, אל תכניס את
הפוליטיקאות. לא, איזה סוג של מחקר, מחקר מוער, מחקר
מה? באופן עקרוני זה היה, עשיתי בקטנה במקום אחר, אבל באופן עקרוני זה היה מחקר על הדיכאון.
על הדיכאון?
כן, אמרת לה, לא ניכנס לדיכאון. ברוב רובו של הזמן עסקתי במחקר על המנגנונים הביוכימיים של הדיכאון.
רק מהזה, ונכנסים לדיכאון.
אתה מבין למה אני לא רוצה?
אוקיי. ואז החלטת שאת הולכת ללמוד עיצוב פנים, להתמקצע בזה.
באיזשהו שנה החלטתי שאני לא רוצה להיות תלויה, למרות שהיא עשתה עבודה יפה, אבל הרגשתי שזה לא זה.
צריך לזכור, רגע, אני פותח סוגריים, שיש עיצוב פנים, אפשר, אנשים מאוד מאוד מתבלבלים בעולם עיצוב הפנים, מזמן פשוט לא הרחתי כאן מעצב או מעצבת פנים. עיצוב פנים זה לא רק בוא נשים וילון, ובוא נשים כיסא, ובוא...
תכף אנחנו ניגע בזה.
בדיוק.
תכף אנחנו ניגע בזה.
אז ייצור, רק תחדדי את זה, כי את מדברת על מישהי שהתעסקה עם אוטוקאד, ועיצוב פנים זה הקירות.
עיצוב פנים זה כל מה שבין 4 הקירות, ואידך זיל גמור. זה אומר קירות, זה אומר ריהוד, זה אומר רצפה, זה אומר אינסטלציה, זה אומר חשמל, זה אומר מיזוג אוויר, זה אומר תאורה, זה אומר נגרות, זה אומר פתחים, זה אומר אלומיניום, זה אומר הכל.
לא מה שקשור לבטון החיצוני?
לא מה שקשור בקירות החיצוניים. ואם יש חלון שאתה לא רוצה אותו בתוכנית שלך, ואסור לך כי זה שינוי החזות הבניין, אז אתה פשוט שם בפנים גבס, בחוץ הוא נראה אותו דבר, ובפנים, אני בבית שלי עשיתי את זה.
Okay,
בפנים okay. יש סגירה, נישה מאוד יפה שמשמשת אביזר נוי, אבל בחוץ זה חלון לא
חלון. כי ברגע שאנחנו עושים שינוי של היתר הבנייה, אנחנו צריכים אדריכל, אנחנו צריכים אישורים של עירייה.
אני לא מורשית לעשות את זה, אני, לשם כך אני זקוקה לאדריכל.
נכון.
אני לא מתעסקת עם הדברים האלה, אסור לי.
עכשיו, כל התוכניות פנים האלה, תוכניות החשמל, האלומיניום, הדברים האלה, משתמשים היום באוטוקארד, שזה ה...
האוטוקארד הוא בעצם מתרגם לי את מה שאני רוצה. תוכנה מאוד מורכבת, מסובכת, יש שם איזה בערך 30,000 פקודות, אבל גם כשאתה יודע את הבסיס, אתה עדיין יכול לסרטט לך את מה שאתה צריך ומה שאתה רוצה. ומה שאתה, בשביל הנראות, יותר בשביל הלקוח, אתה משתמש בתוכנה אחרת, שהיא נקראת סקטשאפ.
ואז אמרת, אני רוצה ללמוד איך להשתמש באוטוקאד.
אני רוצה לבד לשלוט, כי ברגע שאתה שולט לבד, אתה יכול גם להעביר, לשנות. אין סיטו, במקום אתה יכול לעשות את זה. אתה לא נזקק לטלפון, יש לך זמן, אין לך זמן, מה קורה, לבוא אליך. נגמר.
התוכנה הזאת מסובכת, אני זוכר, אני ראיתי מספר סרטוטים בלפטופים של מעצבות, וזה שחור עם מלא מלא קווים, וזה נראה כמו תוכניות טיסה, אני חושב, בכלל של...
בערך, אני בטייסת בקבוצה, אבל לא טייסת באמת. כן, זו תוכנה שצריך לשלוט בה, אבל ברגע שאתה שולט, משעה שאתה יודע מה לעשות איתה, אתה חופשי.
את מאסטר לעצמך.
אתה מאסטר, אני כבר לא נזקקת לאף אחד. היום אני כן נזקקת, כי מה שאני רואה כחלק מהמקצועיות של מעצב, זה לא רק העובדה שהוא קוסם והוא ממציא משהו חדש והוא יצירתי והוא גם קצת מזה וקצת, הוא הכל. בכובע של המעצב יש המון המון תת כובעים. אבל, סליחה. אבל ברגע שאתה יודע מה שאתה רוצה, אתה מסרטט את זה, אתה מיד מתרגם את זה במקום. אתה לא מחכה לאף אחד, אתה לא תלוי באף אחד. אז זה כמובן משוכה שעברתי אותה, תודה לאל, ומשם...
איפה למדת עיצוב?
באוניברסיטה הפתוחה. אני בוגרת תואר ראשון במדעי החיים, בוגרת מנהל עסקים בלימודי חוץ של הטכניון. לפני הרבה שנים גם בוגרת תכנות של הטכניון, בזמן שהיה עוד קובל ופורטרן.
אוקיי.
כן, זה היה קצת לפני שנולדת.
בסדר. אני זקן, אני קשיש להזכיר
לך. אני בוגרת משרד התיירות בהדרכת טיולים לחול, או ליווי קבוצות, מה שנקרא. עסקתי בזה כמה שנים טובות, מאוד נהניתי, שהרגשתי ש...
זה מהמקצועות, ההדרכת טיולים ומלונאות, זה מקצועות שנראים מאוד מאוד זוהרים. ולדעתי בהתחלה הם זוהרים, אבל בתוך כדי הם...
אני מאוד נהניתי כשעשיתי אותם. בכלל, בשבילי הקשר האישי, וגם פה במקצוע הזה שלי, בכל השנים האחרונות, הקשר בין אישי עם בני אדם מאוד מדבר אליי. גם במעבדה זה היה פחות, כי שם הקשר בין אישי זה בין חולדה, עכבר או חתול. וכן, קבוצה קטנה, קבוצות מדעיות הן קבוצות קטנות, בין 2-3 למקסימום 10 איש. אבל כשאתה יוצא למקום אחר, אתה יוצא לאזרחות, לחיים, אתה פתאום נחשף לעולם הגדול. הדרכת טיולים הייתה חשיפה לבין 45 ל-50 איש, שכל אחד הוא עולם בפני עצמו. ואתה בכובע של המדריך או המלווה, אבל אתה במיליון תתי כובעים אחרים, שבדיוק את אותם הכובעים הבאתי אותם גם למקצוע הזה שלי היום. כי אני ערה ללקוח שלי, אני מתחשבת ברצונותיו, אני פתוחה אליו, אני לא כופה שום דבר. אני בסך הכל... בורא קטן, מתרגמת את החלומות שלו לשפת המעשה. זה נכון שבתהליך הזה אני קצת קוסמת, קצת מבחינה זאת מנהלת עבודה, ביצועיסטית, עובדת סוציאלית, מגשרת. אגב, גם סיימתי קורס גישור ועסקתי בגישור כמה שנים טובות.
אני דווקא חושב לעשות עכשיו קורס גישור דרך
אני אגב. אני ממליצה לכל מעצבת... ממש.
לכל מי שעובד עם אנשים ומשפחות.
מאוד.
כי התפקיד שלך וגם שלי בסופו של דבר, זה לא לעבוד עם בן אדם איקס, זה לעבוד עם המשפחה לגמרי.
נכון.
ויש חילוקי דעות וצריכים לגשר ולדבר ולדבר בכל כך הרבה שפות.
אז אל תשאל כמה פעמים השתמשתי בקרוב הזה. כי אנחנו בני אדם. כשאנחנו מתעסקים עם משפחה או זוג, או אפילו בן אדם לבד שעושה את העבודה לעצמו, שלא לדבר על משפחה וילדים, וילדים בוגרים, וכל אחד רוקע ברגליים, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, ולא שמבינים משהו בעיצוב, אבל כל אחד יש לו את הרצונות שלו. ואיך מגשרים על כל הפערים האלה? איך אנחנו עושים מכנה משותף לכולם? איך עושים שנזרום מכאן קדימה ויותר טוב, ולא ניפול לאיזושהי תהום שמשם סלמת?
כן.
והכל יכול לקרות. כי... זה בדיוק הזדמנות לאותם אנשים לפרץ רגשות, שיכול להיות פרץ חיובי לבנייה, ויכול להיות, יאללה, בואו, סוף סוף הגיע הזדמנות, ועכשיו אני... הכל יכול להיות, ואם אתה לא מספיק ער ורגיש ומיומן כדי להתמודד מול זה, ולא לתת לזה להכתיב לך את המהלכים, אז גמרנו.
אנחנו, כמה זמן את, דרך אגב, עוסקת בעיצוב פנים ברסמי?
פורמלית. משהו כמו 6-7 שנים.
6-7 שנים, מוסבת
איצור. כי גם בתקופת הלימודים עוד כבר לקחתי בתים.
כן, לא, גם עשיתי את זה קודם, את יודעת, מספיק שעשית את כל העיצובים שעשית עבורך.
הגעתי לכיתה באוניברסיטה והסתכלו עליי, מה היא, מה פתאום, אתה יודע, בכל אופן, אני עם שערות לבנות כבר 20 שנה.
בוא נעשה עליה כתבה באולפן שישי.
כן, מה זה הדבר הזה? ובסופו של דבר, הם באו להעתיק ממני אחר כך את העבודות, ואני היחידה מתוך הכיתה שבאמת עוסקת בזה בפועל, ועושה את היצירות שלי.
כלומר, באת עם הניסיון ובאת עם הידע.
כי זה לא חוכמה, זה לא פייר כלפי נערות. אנשים נהדרים, זה לא שהם לא. אנשים נהדרים, אנשים טובים, אנשים עם יכולות, אבל אין את הניסיון, כשאין לך את הניסיון,
כן, וההתגלחות שלך על הניסיון היה על הנכסים שלך, ולא... בדיוק שזה היה...
והיו טעויות, ויש טעויות. לא טעויות דרמטיות כאלה שאי אפשר לחיות איתם, אבל הייתי צריכה לעשות ככה, והייתי צריכה לעשות ככה, ולמה לא פה, ולמה לא שם. כי אלה דברים שאני יודעת עליהם. מי של רכשת הדירות האלה, או שגר בהם בסחירות, הוא לא יודע על קיומם בכלל. כי רק העין המקצועית, או במקרה הזה שלי, רק העין המקצועית יודעת להבחין אותם, ואפשר לשרוד אותם. זה לא משהו דרמטי, זה לא מהותי.
אני לא עוסק בעיצוב, אבל אני... לשמחתי, בחמש, שש שנים האחרונות, מסתובב עם המון מעצבות, ונמצא בתערוכות מדי פעם, וקונה כנסים וכאלה דברים, והגעתי למצב שהגעתי לאיזשהו מלון בארץ, אני לא אציין את שמו, ופשוט ראיתי קונה טעויות עיצוביות, שאמרתי, קונה דברים כאלה קטנים שהטריפו אותי. אני חייב להגיד לך, ואשתי כזה מסתכלת עליו ואומרת, מה אכפת לך? כן, אבל זה מפריע לי בעין.
אבל אתה יודע, כשאני רואה את הטעויות, אתה לא יכול לתקן אותם, כי אתה לא חלק מאותו מקום נכון. שאתה רואה את זה. אתה יכול לרקוע ברגליים, להגיד איזה מעצב, או אדריכל היה פה, בטח חסכו כסף, לקחו מישהו מתחיל או סטודנט, אבל עושים טעויות. אני חושבת שאי אפשר להימנע מטעויות. הגדולה שלנו זה לתקן אותם בזמן אמת. נכון. זה לא לתת לזה להמשיך, זה להיות ער, זה לא כמו קבלן שלא עשה
איתו. אני לא יודע, את יודעת, אני אתן דוגמה, קחי מלונות, אני חושב שהמון מהמעצבים, שמעצבים היום מלונות, או צימרים, או חדרי אירוח, הם לא נמצאים במקומות האלה. הם באים בשביל לעצב, ולא, הדוגמה הכי יפה, שירותים. כמה פעמים אנחנו נכנסים לשירותים, דרך אגב, גם בקניונים, צריכים לעשות את העיקוף הזה עם הרגליים בשביל שהברך לא תיכנס באסלה. למה?
כי זה תכנון לקוי. לקוי מאוד אפילו.
ואני דרך אגב, אני מוכן להתערב איתך שאחד מכל שתי קניונים בארץ יש את הטעות הזאת.
תראה, יש אין ספור טעויות, אבל מתרגלים אליהם. איכשהו.
כן, אבל זה דברים
ש... זה גם קהל מתחלף, אז אין גם סיכוי שהוא ירבוץ באותו השירותים 24-7.
כן, אבל זה דברים כאלה קטנים שהם...
אבל זה בדיוק העניין של תכנון מוקדם. זה שימת לב על ארגונומיה נכונה, על תכנון מוקדם, על מרחקים, על מרחבים, על גבהים. כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי.
עכשיו נזכרתי.
אני זאת ששולטת בזה. או אדריכל, במקרה שהוא גם המעצב. יש הרבה אדריכלים שהם גם המעצבים.
אני חייב לספר סיפור. סיפור שאני קיבלתי חום. אפרופו, עכשיו נזכרתי איפה קיבלתי חום. יש קניון ענק בנצרת, מרכז קניות ענק. עיצב אותו, אני לא זוכר את שמו, חבר של איטלקי אחד, מסימיליאני, אני לא זוכר בדיוק את השם שלו. ויש קיר מאוד מאוד צבעוני ויפה, ואני כזה עולה, אנחנו עולים מהמדרגות נאות, ואני קולט שפתאום באמצע הקיר, מישהו שם שם רמקול. כזה שחור קטן, לא משהו של קריזה ענקית. אני קיבלתי חום, אני אמרתי, איך הרסו למעצב הזה את הקיר? איך הרסו, איך, פשוט, זה דברים ש... עוד פעם, אבל זה עיניים שאני מסתכלתי, זה לא המשקפיים שלך, זה משקפיים קטנות, אבל...
תראה, יש אין סוף של טעויות, אמנם הבאתי, חשבתי שאני אוכל להציג כמה שקפים את הטעויות הנפוצות שמראים אותם בהרצאות ובכנסים. יש טעויות שהן נסבלות. יש טעויות שהן אבן נגף למי שעובר שם. ויש טעויות שהן בלתי ניתנות לחיות בהן. אם אתה שם גובה מדרגה לא נכון, אתה יום יום עולה במדרגות האלה ומקלל את היום שלך. כי זה לא נוח.
שדרך אגב...
אם אתה צריך לעבור למיטה שלך והמרחב הוא לא נוח,
אבל דקה, אנחנו עכשיו, מה שאני רוצה, מה לי ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה.
בטח.
שנשום אוויר. אחרי זה אני רוצה שנחזור ונשוחח קצת על עולם הנגישות בעיצוב הפנים. אני חושב שגם המדרגה הזאת שאת מדברת עליה, יש לה משהו מאוד מאוד עד רמת התביעה שיכולה להיות לאדריכל, דרך אגב, שעיצב, שלא תכנן את זה בצורה
נכונה. הוא אמור לדעת את חוקי תכנון הבנייה, חוקי נגישות.
בצורה נכונה, שאני כבר שמעתי מאדריכלית עדנה מור, שאיך היא אמרה, מספיק שאותו בן אדם יחליק, והסתכלו שחסר סנטימטר במדרגה הזאת. יש תביעה נגד האדריכל. הפסקת שיר ואנחנו נחזור.
תחת חול השמיים מול חופי הימים שתי רגליים במים וגלים מפקים ממרומי הקיפוע לרגלי התבוא הצפים פורחים צבים פורחים וצימפורים אין ספור מחפשים שורשים את נותנת לי כוח את נותנת לי אור את הדרך לשכוח להמשיך ולזכור שתי קוצים ושלכת וצילו של האור חצבים פורחים וצימפורים חצבים פורחים, אתם עונים לי חצבים פורחים חצבים פורחים חצבים פורחים
עכשיו בשידור חי פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין
צהריים טובים צהריים משובחים פרלמנט הנדלן רדיו סול באולפן אופר לוין ואני שמח לארח את מלי וייס ישראלי מעצבת פנים מהעיר רחובות מעניינים
כל טוב בינתיים
בינתיים חייב לספר לך שעברה כבר חצי שעה, אז יש לנו עוד חצי שעה להיות בינתיים, לבינתיים הזה. ככה, תוך כדי פתאום התקבלה הידיעה בוויינט, מנוף קרס, למזלנו אין נפגעים. אם היה לנו שיחה עם ריקו, אולי היינו מדברים על זה, אבל אני לא רוצה להפריע לו ביום הולדת של הבן שלו, והוא אוכל איתו צורם, אז אולי נדבר בהמשך איתו, אבל זאת המציאות שלנו, המנופים והטעויות. איך את דרך אגב באתרי בנייה מבחינת בטיחות? איך את מסתכלת על זה? זה התקלה.
כן, כן, משום שמצד אחד אתה רוצה להישאף פנימה ולהיות נוכח ולפקח ולראות מקרוב. מצד שני, אתה צריך לזכור שצריך לשים כובע מגן, לא לבוא עם סנדלים או נעליים פתוחות. בגדי עבודה זה לא בעיה, כי זה מצידי שתלכלך את החליפה שלך. אבל יש כללי א' ב', משקפיים, מסכה. אני מכירה את הכללים האלה מהבטיחות במכון ויצמן. הייתי שם תקופה מסוימת כאחראית בטיחות במעבדות, והייתי מאוד ערה לנושא הבטיחותי.
זה מאוד, פשוט...
מאוד ערה, ואני מבינה מאיפה התקלות האלה נובעות, מחוסר שימת לב, מחוסר מקצועיות, מהעסקת כוח אדם זול שלא מיומן בדברים האלה, כי הכל מתחיל ונגמר בכסף. בפרויקט אחד ברחובות שהייתי, היה לי שם נכס, מנהל עבודה ברח משם, כי הקבלן סירב להוציא כסף למשקפי מגן, למסכות, לציוד מגן אישי של הפועלים. כלומר, מקרה משהו, אני אחרי, אני מנהל עבודה. ביי ביי. יש דברים כאלה. כן, בדרך כלל זה מתחיל ונגמר בכסף. מעות, דמים.
זה כן, זה מתחיל שם, זה מתחיל בעולם הפיקוח, זה מתחיל בעולם הזמנים, בו נכנסנו לפרויקט, אני רוצה לסיים אותו כמה שיותר מהר.
כדי לקבל את הבונוס.
בשביל אחד בונוס, או אולי, כן, ודרך אגב, לא חסרים מקרים על עולם הבונוסים.
כן, בהחלט.
עוד פעם, אני לא מדבר על פרויקטים פרטיים, אבל היום כבר איזשהו פועל נפל מסולם בצפון, אם אני לא טועה. גם כן, אז אנחנו, וואלה, אבל זה בסדר, איך אני אגדיר את זה? הכל בסדר בינתיים, כל עוד זה לא ישראלי שנהרג כאן, ודרך אגב, גם שישראלי נהרג כאן, אז עושים קצת רעש יום יומיים וזהו.
נכון. יש לי הרבה מלא... דרבלק, הישראלי הזה, יש לו משפחה, יש לו ילדים, אולי יום
מפרנס. דרך אגב, אבל גם לא טוב תאילנדי, אבל גם לא טוב תאילנדי, יש לו משפחה וילדים, אבל זה פחות מעניין אותנו, דרך אגב.
כי הוא נשמח על המשכורת מכאן.
כן, ויש כאן כל כך הרבה...
זה מקומם, פשוט מקומם.
כן, אבל בסדר, יש לנו כל כך הרבה דברים מקוממים שאת יודעת, אנחנו מחליקים את זה ונחזור ל... לצערי, אני נגד זה, אני חושב שצריכים כאן... אני כבר אמרתי, ברכישת נדלן, חבר'ה, אם יש, אל תקנו מקבלנים שהתרסקו שם דיירים, פועלים.
יש קבלן כזה שלא קרה שם שם?
יש, בודדים. יש. אבל אם אתה מגיע לפרויקט ואתה רואה ותסתובב, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה רחוקה, אבל שאנחנו לפני, רעתי ואני לפני 2012, 19, לא, 2002 פחות 19, כמה זה? לפני 17 שנה התחתנו, וואו, המון, שתהיה בריאה. אחד הדברים שהסתכלנו בהם, שנכנסנו קודם כמו תחפש את המקום חתונה שלנו, איך נראים השירותים שם. עזבי את האולם, עזבי, סליחה שאני אומר עוד פעם שנייה שירותים, אבל זה דברים שאנשים זוכרים. אם הם היו מסריחים, ואם הם לא היו נקיים בזמן החתונה, יזכרו את זה.
נכון.
זה לא נעים. נכון. נדבק נייר טואלט באמצע החתונה לרגל. לא, אנחנו לא רוצים. אותו דבר, אתם הולכים לקנות בית, תבדקו את הקבלן בשטח, תראו איך הפועלים שלו, תראו איך הבטיחות, כי בסוף... אני חושב, נכון, תגורו בבית, אם יהרגו שם שלושה פועלים, חס ושלום, וגם אם לא יהרגו פועלים, שזה יהיה על המצפון שלכם איפשהו, שזה יהיה, תהיו מעורבים בבטיחות. וזה תם פרק הבטיחות שלנו. אני קיצוני.
לא, זה קצת חלומות באספמיה.
כן, אני יודע, אבל את יודעת, אני...
כי בשטח זה ממש לא ככה.
ברור לי. אבל את יודעת מה הזכות שלנו כאן?
אפילו לא בקטנה.
הזכות שלנו כאן פעם בשעה, פעם בשבוע לשעה לדבר על הדברים האלה, לנסות אולי מישהו שומע אותם, אולי מישהו אחד יקלוט את זה, ואולי לא נציל כאן חיים, את זה אני עושה בייחוד הצלה, אבל אנחנו ננסה אולי לשפר קצת את הדברים האלה, כי זה על באמת...
אני בדעה, איך נסגור את הנושא הזה, שלמוצר פגום, אם לא היה ביקוש, הוא לא היה קיים. כי אם קבלן היה יודע שהוא בונה לא נכון, או שהוא... גונף חומרים, או עושה איזשהו תעלול בבנייה, ולא היה ביקוש לאותם דירות, אז איך אומרים? הוא לא היה קיים.
נכון.
הבעיה היא גם אצלו, אבל בעיקר אצלנו, אנחנו הצרכנים, קהל הצרכנים, ששמים את כספינו על שולחנו של קבלן כזה.
את מגיעה הרבה פעמים...
לא רק קבלן, בכלל, בכל מוצר שאתה...
דרך אגב, את מגיעה הרבה פעמים לפרויקטים. מדבר על פרויקטים רבועים, בנייה רבויה, ויש הרי זה יזם, ויש חברה מבצעת X. הרבה פעמים את שומעת, זה החברה הזאת והזאת, אני יודע שיש להם בעיות במסירה, בעיות בבנייה, כל מיני כאלה, אנשים שמוצאים כל מיני תירוצים. ואני אומר, אותו דבר, למה לא? נהרגו לו 5 אנשים בשנה האחרונה בפרויקטים שלו. דברו על זה, לא על המסירה, לא על הנזילה. הנזילה יש אצל כל הקבלנים. כלומר, מדד ההרוגים, את יודעת מה כן.
אחד לאחד, ממש.
וואו, אני הולך, שבוע הבא אני אדבר על זה עם ריקו, לעשות מדד ההרוגים. תחשבי, קבלן, לא לכוכבי. אל תלכו על מי שהקבלנים הטובים ביותר, החמישה כוכבים. לכו על מדד ההרוגים. תדעו שהקבלן ה-X נהרגו בפרויקטים שלו חמישה אנשים בשנה האחרונה.
אבל כולם רוצים לראות את הלבבות והברדים.
לכו על הדברים הגרועים. לכו על הדברים הגרועים. מה לי?
איתך.
בוא נדבר על נגישות קצת, הגיל השלישי קצת. שזה משהו נישתי קצת בעולם העיצוב. כולם אוהבים לעצב לצעירים ואת הבתים הכפריים ואת הזרימה למטבח וכל הדברים האלה.
אני עושה גם למשפחות צעירות.
אני יודע, אבל אני רוצה דווקא לדבר, כי הרוב הגדול עושים גם למשפחות צעירות והדברים האלה, וגם את עושה את זה. אבל זה נישתיות כלשהי שיש לה איזשהו סוג של ראייה אחרת והתמחות קצת.
אני לא מומחית רשומה.
לא, אני לא מדבר על רשומה, אבל ניסיון קצת שונה מאשר אותה ילדה, בלי להעליב אף ילדה שאתמול סיימה את בית ספר כזה או אחר לעיצוב פנים.
בהחלט. אני חושבת שתוך כדי, גם זה הערת אגב בסוגריים מאוד שמנות, כל מעצב תפקידו להתעדכן, להיות מודע, להיחשף לעולם הזה שהוא כל כך מורכב, כל כך רחב. אחת הנישות הקטנות שלו זה הנגישות, או הגיל השלישי, או הפרק הקטן הזה. אבל תרבה לך, תקראי, תחשפי, תוודי, לחלגל.
בוא נדבר רגע על הגיל השלישי. מה זה הגיל השלישי היום?
נגישות וגיל שלישי בדרך כלל הולכים, נגישות הולך עם הגיל השלישי, אבל נגישות לא חייב להיות צמוד לגיל השלישי, כי מספיק שיש ילד נכה בבית, אז אתה כמו הגיל השלישי. מספיק שיש מישהו שהוא אחרי תאונה, לפרק זמן קצר, זה הגיל השלישי. זה...
הגיל השלישי, את יודעת, אני מדברים איתי על הגיל השלישי, זה גיל של גילי ה-65-70, נכון? זה בהגדרה איפשהו.
גיל שלישי הוא מאוד אישי. בהגדרה, או לפי ביטוח לאומי, או לפי המוסדות, זה מתחיל איפשהו בעשור השביעי, לקראת סוף העשור השביעי. אבל...
היום האנשים בעשור השביעי הם צעירים. היום אנשים, אני מסתכל על העשור השביעי של סבתא וסבא שלי, הם היו בגיל השלישי שלהם זקנים, הם לא נסו, הם היו, התנהדו בתחבורה ציבורית, הם היו זקנים, אז... והיום אני מסתכל על אנשים בגילי ה-70, הם אנשים צעירים.
נכון.
הם עם רכבים ומטיילים ומבזבזים את הירושות וכל הדברים האלה, אבל...
בכלל השינוי של התקופה הזאת, שההצערה היא הדגל. אבל אם אנחנו מדברים פרופר על גיל שבו...
הגיל שבו הילדים עזבו את הבית, נגדיר את זה ככה.
גיל שבו אתה רוצה בעצם להתאים את הבית. אבל אתה יודע, זה תהליך מאוד איטי. הרי לא פתאום נוחתת עליך הזקנה. נכון. אתה הולך ישר ישר, ופתאום אתה נזקק למקל, ופתאום אתה נזקק להליכון, ופתאום אתה נזקק לרולטור, ופתאום אתה נזקק לכיסא גלגלים. זאת אומרת, הפתאום, פתאום, פתאום, אז זה יכולים להיות מרווחים של כמה שנים בין אחד לשני.
אני יכול לספר לך את הסיפור של ההורים שלי?
זה לא פתאום נופל... פתאום, מהיום אני הלכתי ועליתי על ההרים, והיום אני...
אני אספר לך את הסיפור של ההורים שלי. ההורים שלי גרו במשך 5 שנים. ההורים שלי גרו המון שנים ברעננה, ולאמא שלי היה חלום לבית פרטי, והם עברו לבית פרטי בתל מונד. אז ויש, הם עברו בדיוק בערך, שאני כבר חצי שנה, שנה לא גרתי בבית, ואחות שלי בדיוק חזרה מהטיול בתאילנד, וכעבור 2-3 חודשים, עזבה גם כן את הבית, ו... הם בית פרטי, גינה יפה, סלון גדול, כל הדברים האלה.
ומדרגות.
ומדרגות. באיזשהו שלב, הם הבינו שקצת ענייני ההלוואת משכנתא חונקת אותם, והם עברו למשהו אחר, באבן יהודה, גם מדרגות. קליניקה למטה, מרחב של סלון ושני חדרי, סלון מטבח ושני חדרי שינה, ולמעלה, זה מעין שלא, זה בניינים מורכבים כאלה. ולמעלה, ממד ועוד חדר. ואז אמא שלי אמרה, הם דרך אגב, הם מדבר איתך לפני כמעט 10 שנים, שהם סביבה, גילה, סביב 60. אבא שלי בדיוק היה 60, נכון, חגיגות יום הולדת 60, 10 שנים בדיוק. ואמא שלי באה ואמרה כזה דבר, אני עכשיו עושה את הבית שונה. את השני חדרי שינה, יחדה אותם לסוויטה אחת גדולה.
וואו, מעולה.
היא אמרה, אנחנו, היום אין לי בעיה לעלות למעלה, אבל היא מסתכלת קדימה, אז שיהיה לי סלון ומטבח ומחדרי שינה. חדר אמבטיה עשתה מפדלת גדולה עם אפשרות כנף כזאת שנפתחת. חדר שינה גם כן דלת גדולה, דרך אגב, לא אמבטיה מן הסתם, פינת אוש גדולה עם ספסל ישיבה, בנוי.
היה לה יועץ טוב.
אני לא זוכר מי היה או מה שזה, אבל את יודעת, בגיל 60, לא, אנשים אומרים...
זה נדיר, כי בדרך כלל יש הכחשה.
אני חייב לספר לך, שלפני שנתיים אבא שלי שבר את הרגל, הוא מצא את עצמו על כיסא גלגלים, ובמקום לישון בסלון, כי לעלות למעלה, היה לו את כל הנגישות וכל הפסיליטי שהוא היה צריך. לא סיודי, לא זה, כולם שבירת רגל על כיסא גלגלים.
נכון, זה גם גיל שלישי.
וזה גם גיל שלישי.
זה סימפטומים של גיל שלישי.
עכשיו, היום שאת נפגשת עם אותם אנשים, איך הם מקבלים את הדבר הזה? איך הם...
אני אגיד לך למשל על לקוחה, שיש מספר קומות בבית, והמטבח הוא למטה, וכל כוס מים שהיא צריכה זה למטה, וזה נראה לה ברור מאליו. הסתכלתי ואמרתי לעצמי, זה נראה הזוי, הרי האישה הזאת הולכת ו... לא מצעירה. זה הזוי שבשל כוס שתייה או כוס קפה יורדים למטה? אז אוקיי, אז בהתחלה מחשבות, נשים מעלית, נשים מעלון וכו'. אבל זה לא לעניין. המטבח, החיים מסתובבים סביב מטבח, חדר שינה, סלון. הנגישות הזאת סביב האזורים האלה לגיל המבוגר, ומדובר על אישה בכמעט סוף שנות העשור השביעי לחייה, זה נראה לי לא נורמלי. אבל לקח לי זמן, הדוגמה שאני מביאה זה כדי להראות לך שלוקח זמן כדי להעביר את המסר הזה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, תשמעי, את מזדקנת, בואי נע, בוא נחשוב זקן. אתה צריך מחשבה לטווח ארוך, כי השקעה בשיפוץ היא השקעה מאוד יקרה. זה לא משהו שעושים כל יום. השקעה מסיבית היא מאוד יקרה, והיא קורית אחת ל-20 שנה. אז בוא נחשוב כבר 10-15 שנה קדימה, וזה אומר שינוי בתפיסה. ולך תיקח את הנקודת זמן הזאת.
מוזמנת להשתמש בהורים שלי כדוגמה תמיד.
הנה.
אני דרך אגב משתמש בזה עם לקוחות שהם בדיוק לפני מעבר או שיפוץ או כאלה דברים, ואני מספר להם, תיקחו, תחשבו על הדברים האלה.
אז בוא תיקח את הנקודת זמן הזאת המדויקת, שבה אתה צריך לעשות שיפט ממחשבה של אני כל יכול, למצב שבו רגע, מחר אני לא יכול לעלות במדרגות של כוס מים. זאת אומרת, אני כבר נזקק לעזרה, וזה בלתי ייתכן. אז בוא נגיד ככה, זה נכון שיש לפעמים צרכים שמתבקשים, אבל לא תמיד הלקוחות...
הרי למה היא עושה ביטוח סיעודי כנראה יש לה?
אני מתארת לעצמי, אני לא נכנסת לחיים.
לא, אני אומר, אנשים עושים ביטוח סיעודי בשביל אותו יום שהם יהיו סיעודיים.
אבל למה להזדקק כשבנקודת הזמן הזאת, שאת עושה שיפט בכל העניינים של הבית, לא להנגיש את המטבח? זה הרי מתבקש מאליו. את המטבח, את השירותים, האלף בית של נגישות זה הרחבת פתחים, זה ניידות חופשית, זה הנגשה של כל דבר. כל פינה בבית דורשת התייחסות כאילו שאתה על כיסא גלגלים, כאילו. למרות שזה עוד רחוק ממך.
נכון.
זה עוד יכול לקרות עוד חלילה וחס, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, ואולי גם בכלל לא. חמותי היא הלכה לעולמה מאוד צעירה. ב-98.
וואו.
ועד שוויץ כנראה עושה דבר טוב לאורך החיים, ועד ליום מותה כמעט, היא שלטה ביד רמה בחיים שלה. היא לא נזקקה, היא לא רצתה, לא מטפלת, לא זה, לא כיסא גלגלים, מה פתאום? אבל אין הרבה כמוה, הם יחידי סגולה. אנחנו
עדיין,
רובנו נגיע ל...
גם בגיל הזה, עדיף לא להיכנס לתוך אמבטיה,
אתה רוצה אמבטיה? אין בעיה. אבל אמבטיית ישיבה, אמבטיה עם דלת שנכנסים. איך תיכנס, איך אישה תרים את הרגל ותחליק לתוך האמבטיה? איך? תעשה מקלחון מאוד מרווח. הרי השטח של האמבטיה הוא כמעט בדיוק למקלחון הכי מרווח, עם ספסל, עם נוח להיכנס עם עגלה, עם עוד מטפלת אם צריך. למה לא סוף מעשה במחשבה תחילה?
לא חסרים דרך אגב אנשים שמגיעים למצב הזה, פתאום עושים אירוע מוחי, לא עלינו.
הנה, זה מה שדיברתי קודם, יכול להיות תאונה, יכול להיות...
כן, אבל תחשבי, בן אדם פתאום עושה אירוע מוחי, פתאום צריך כיסא, פתאום צריך הליכון, וגם על כל המצב, הסיטואציה שהוא מתמודד עם סיטואציה שנפלה עליו כרם ביום בעיר.
נכון.
סיטואציה מאוד מבלבלת, מאוד משפילה גם דרך אגב, כי לפני רבע שעה הוא הלך לבד לסופר.
חוויה אישית שלי, שאימא שלי עברה 2 שבצים, והיא הפכה להיות כאילו צמח. במושגים שלה זה צמח, אם היא לא יכולה לקום, ולא יכולה לצעוק על המטפלת, ולא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, איזה חיים אלה.
עכשיו, תחשבי שתוך כדי, פתאום נכנסים אנשים לשפץ לך את הבית. עכשיו, שיפוץ של בית להחליף את האמבטיה, זה לא יום, זה לא יומיים,
נכון.
זה ברדק. כלומר, גם ככה את נמצאת בסיטואציה לא הכי נעימה, ופתאום נכנסים אליך פועלים, ונכנסים אליך אנשים, ואת לא שולטת בזה.
מה יותר קשה? עופר, שיש ילדים קטנים בבית, שיש סדר יום אחר, מאשר זוג יש... מבוגרים,
אבל אם יש
שהם יכולים גם ללכת לבית מלון, לאיזשהו לזכור איזשהו מקום, רק לתקופה הזאת של השיפוץ. הרי שיפוץ הוא לא מתחיל היום ונגמר בעוד 5 שנים.
נכון.
בתכנון נכון, וזה אגב אחד הכותרים שלי שלא אמרת בהתחלה, אני מתכננת ומעצבת פנים. אני שמה מאוד דגש חזק על התכנון, כי התכנון הוא חזות הכל. זה נכון שעל עיצוב אפשר לדבר על קריות יפות ווילונות ואגרטלים וכולי, אבל התכנון היסודי, הבסיסי, הוא הבסיס למה שאתה אחר כך חי בתוכו, בצורה נכונה או לא נכונה, או לא נכונה שאתה מתרגל אליה, או נכונה שאתה גם נהנה ממנה. זה הבסיס. וכשאתה מתכנן נכון, ויש לך ראייה טובה, מעצב צריך, הוא צריך להיות כל יכול, הוא צריך גם לדעת לראות בתלת מימד, ואם הוא לא יכול לראות את זה, להסביר את זה ללקוח, שיעשה הדמיה.
זה הניסיון של יועצים, חבר'ה, אתם לוקחים יועצים, זה לא משנה דרך אגב אם זה יועץ איתום, או יועץ תכנון פיננסי, או יועץ עיצוב, מעצב זה סוג של יועץ עיצוב.
נכון.
השתמשו בניסיון שלהם,
נכון.
שלא רואים משפחה אחת, ולא רואים שתיים, שרואים עשרות משפחות
נכון,
בשנה.
נכון.
כל אחד עם השיגונות שלו והתכנון שלו.
זה הכובע הנוסף בתפקיד שלנו כיועצים, כי אנחנו כל כך ברובי כובעים, שאיך זה אחד מהם? לשקף ללקוח בעצם מה הוא צריך, מה הוא רוצה, מה יש, וכמובן אבי אבות התומעה זה התקציב. כשהוא רוצה כך וכך, ושממליצים לו כך וכך, ובאה יועצת בביטוח לאומי ואומרת כך וכך, אבל למה אין כסף? זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על מחר, אבל אין לו כסף לבצע אפילו בלטה אחת שם בשטח. זה מקרה אחד. מקרה אחר, כאשר הוא רוצה, הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להרשות לעצמו, אבל הוא לא מבין את הצורך. תשמע, זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה עם לקוח שהוא לא מבין את הצורך שהוא נקלע אליו. זה התמודדות מסוג אחר. פה הכובע של המגשרת, פה הכובע של הפסיכולוגית, היועצת.
אנחנו כולנו פסיכולוגים בסוף. אנחנו פסיכיאטרים, פסיכולוגים. עם התמחות בעיצוב, עם התמחות במימון, עם התמחות במחירת נכסים.
הנפש שלנו היא הראשונה בתור, בפרונט. אדם לאדם, לא אדם לאדם זאב, אלא אדם לאדם. אנחנו רגישים כלפי הלקוח, אנחנו קוראים אותו, אנחנו באים לקראתו. אנחנו נכנסים לתוך חייו, אני אומרת לתי, אני נכנס לתוך החיים של הלקוחות שלי, חוץ מאשר כשהם נכנסים לשירותים לבד, אני איתם בכל דבר. אני יודעת בדיוק מה שנעשה שם. כי אם אני לא יודע ואני אפספס את המידע הזה...
את עושה ממש צפייה, את נכנסת, עושה סוג של אנתרופולוגיה?
כן. אני לומדת את אורחות החיים שלהם. הנה, יש לי עכשיו לקוחה אחרת, שאני לומדת את אורחות החיים שלהם.
ואז... שמה להם מוניטור מעקב, איפה נמצא, כמה הוא יושן.
ואז פרט היה חסר, אני אומרת לה, אבל למה לא אמרת לי את זה? כי זה חשוב לי כדי לתכנן עבור זה. אנשים לא מבינים שאת... הרבה אנשים, לא כל אנשים, שהצד של המעצב הוא על סמך המידע הקיים, ויכול להיות גם מידע לא קיים, כי אין בית עוד. זאת אומרת, אני אבוא בשלב הרבה יותר מחר רק לעצב, אבל אני חייבת לדעת את כל הפרטים, את כל אורחות החיים של המשפחה הזאת, כדי לדעת לתכנן את הדבר הנכון לה. אני חייתת, אני תופרת את החליפה שמתאימה למשפחה הזאת, ולא מתאימה למשפחה הזאת. ולכן פה ההערה שלי לגבי הקופי-פייסט שמאוד פופולרי היום. אין קופי-פייסט, אי אפשר. כי כל אחד יש לו... כל בן אדם הוא היסטוריה אחרת, הרכב אנושי אחר, כל בן אדם חוויות אחרות.
יש לו תוכנית לשלושה ילדים, וזה יש לו תוכנית לחכות 5 שנים עד לילדים.
ויש משפחות שהם עדיין לא סגורים בבני הזוג, אחרי שיש פה כמה ילדים, האם הם רוצים להיות עדיין בני זוג.
כן.
זה כל מיני מצבים, ולכן אי אפשר, גם היכולת הכלכלית של כל אחד או אחרת, גם, אתה יודע, יש הרבה אנשים שחולמים על דבר אחד, ובעצם לא פורטים אותו לכזה.
בוא נדבר שנייה על התקציב. אני חייב לספר לך שאנחנו עוד מעט, יש לנו הזמן אף. שנהנים הזמן אף.
זה כל בגללך
שעוד. רק רצתי. בוא נדבר רגע על התקציב. הרי בסופו של דבר, בן אדם יכול לבוא אליך עם חלומות לארמונות. בזכות הטלוויזיה החופשית היום, ומגוון הערוצים, אנחנו כל היום או מאכילים אותנו, או מראים לנו בתים ושיפוצים, ודרך אגב, שמאכילים אותנו, מאכילים אותנו במטבחים עם האביזרים הכי יפים, ושלא נדבר על ה... תמיד עולה לי עכשיו בראש התוכניות קרוונים האלה, הכי מפוארים שאת רוצה לגור בהם, ואנשים, זה החלום שלהם. ראינו מגזין, ראינו תוכנית, אנחנו רוצים כל אחד בדירת 4.5 חדרים שלו בנס ציונה, בלי להעליף את הנס ציונה, רוצים וילה, רוצים אלפיונה, רוצים להרגיש כאילו הם בארסוף עם נוף לים. איך נכנסים לעולם הזה של תקציב? איך עושים את הסדרי עדיפויות גם?
מגיעים לתקציב די מהר, אבל עדיין, כמה שזה מהר, זה עדיין תהליך. כי כדי להגיע לקטע של התקציב, כמה תקציב אפשר, הם עדיין לא יודעים כמה עולה כל דבר. אולי אפשר לעשות סדר עדיפויות. כי אם בן אדם בא בחוסר תקציב ורוצה לבנות ארמון, אז אני יכולה לבנות לארמון, אבל מקפה. בסטודיו באוניברסיטה. אני יכולה לבנות הכל, אבל מניירות. לא באמת אפשר להמציא את הגלגל. לא באמת אפשר לעשות משהו איכותי, טוב, יציב, בכלום כסף. זה לא הולך. אבל יש מה שנקרא סדר עדיפויות. יש לך ככה כסף, ככה אפשרויות, המקסימום. בוא נפרוט את זה לפרטים. אני יודעת להגיד לך בערך כמה עולה, לא בדיוק, כי יש בכל מוצר, בכל דבר, יש סדרי גודל של מחיר. בוא ניקח את האמצע ונראה אחד ועוד אחד ועוד.
כלומר, את באה ואומרת לו, יותר חשוב כרגע להתעסק בתוכנית מיזוג ותוכנית חשמל, מאשר להביא ריהוט מן הטוצי, סתם דוגמה.
הראייה שלי היא שכל מה שטבוע בתוך הקירות ובתוך הקרקע, שיהיה עכשיו. שלא ייווצר מצב שאחר כך תפרקי את הכל. למשל, אם מישהי רוצה חימום תת-רצפתי ואף על זה, ברור שהיא צריכה לעשות את זה בזמן הבנייה. אי אפשר אחר כך. אי אפשר לפרק את הריצוף ולעשות חימום כזה. למשל, דוגמה כזאת.
למה צריך את הריצוף?
אז אתה נתת דוגמה של
אנשים
משהו.
אנשים משתמשים בזה.
כן, כן.
חדר האמבטיה סבבה.
לא, לא, אנשים משתמשים בזה. אני עשיתי את זה בבית של לקוחות, והיא אומרת, תשמעי, בחורף שאני שמה את הילדה שלי על הרצפה והיא הולכת חופשי, אין דבר יותר מזה. אבל מבחינה זאת, יש
סדר... לעשות עליהם סטייקים ככה לרצפה.
לא. יש סדר עדיפויות. כל מה שטבוע בתוך הקירות ובתוך הקרקע, ודורש תשתיות מלכתחילה, אז ברור שיש להם סדר עדיפויות מוקדם. אז אני אתפשר על ה... אני לא אשים אביזר מאוד יוקרתי ויקר, אבל אביזר טוב מתפקד שעבר את אב התקן.
את אולי תבואי ותבני להם איזשהו תוכנית עתידית, תגידי להם, אוקיי, עשינו לכם תוכנית א', תוכנית ב', אני בונה לכם את התשתיות, שיהיה לכם עוד 100,000 שקל בשביל אותו קיר או אותו...
נכון, זה בדיוק העניין, שאתה יכול לבנות תשתיות יחסית בעלות נמוכה, כי מה שלא נראה הוא הרבה יותר זול מכל מוצר שנראה. אתה מבין? אביזרי תאורה יוקרתיים ויפים, הם עולים הרבה כסף. או ברזים, או כל מה שמחוץ לקיר, או מעל הרצפה, או ריהוט יקר. הכל תמיד אפשר לעשות את זה בשלב הבא. אפשר אפילו בעוד שנתיים, לא יקרה כלום. אבל התשתיות מוכנות, הן קיימות.
כלומר, את אומרת, שימו את הדברים האלה ב... קנו אביזר תאורה ממחסני X, ואחרי זה תלכו בעוד שנה, שנתיים, שיהיה לכם יותר כסף.
נכון. תלכו. זה הדבר הנכון לעשות. כי אם אתה רוצה את הכל, לבלוע את כל העולם ולהישאר שלם, אז לא. אז משהו ייפגע פה בתהליך, ועדיף לי שיפגע הספה היוקרתית ב-40,000 שקל, ושיקנו משהו מיד שתיים.
שהרי אנשים נכנסים לבלטם, הבלתי צפוי, אני זוכר את מרכז הבנייה בפרסומים, אני לא זוכר כרגע, אבל הממוצע מדברים על 29%.
זה באמת עבודה, לא, זה נראה לי מוגזם.
גם נראה לי 29, זה אומר שיש אנשים שעשו 100%.
כן, זה אומר שלא הייתם צמודים לתוכנית שהצבתם לעצמכם, הרי...
דרך אגב, אבל גם 10% מעלי, שזה נשמע סביר, שאת עושה שיפוץ מסיבי בבית, לא מדבר על בנייה מחדש, שיפוץ מסיבי שיכול להגיע ל500,000 שקל בערך, עלויות שיפוץ, גם 10%.
זה מעט.
מה, 500,000 זה מעט?
מעט.
אוקיי, 800,000 שקל.
מה זה שיפוץ? זה בלטות, אינסטלציה, חשמל, פתחים, דלתות, גרות.
ובנית תקציב למיליון שקל שיפוץ. 10% חריגה במיליון שקל זה 100,000 שקל.
אני אגיד לך איפה נופל החריגה הזאת. היא נופלת מהבלטמים האלה. למשל, אם אתה מפרק בית ישן, אתה לא באמת יודע מה יש מתחת. אתה לא באמת יודע... איך, אתה יודע, איך העבירו את הצנרות, את ה...
שיכול להיות אותה צנרת.
אתה בלב הכי מפרק הכל וזורק לפח לעגלה בחוץ. אבל אתה לא יודע מה מצפה לך מתחת, כי מה שאתה רואה, הבאתי מודד לבית, מדד, בדק, ראה את כל הנקודות, הכל טוב יפה, אבל מה יש מתחת? זה הוא לא יכול לראות, אין לו קרני רנטגן.
כלומר, ואז יכול להיות שאת מפרקת, פתאום מסתבר שהאיתום, את צריכה לחדש איתום.
אתה עכשיו...
רצועות איתום מסביב לבית,
או... למשל, אני אתן לך דוגמה של בית, שאני עוד לא ממש התחלנו שם לעבוד על השיפוץ, שבאתי בכלל לדבר אחר, ופתאום התגלגלנו והתגלגלנו, זה תהליך. זה לא משהו שקורה ביום. אם יש שיפוץ שאפשר לעשות אותו בשעה, זה רק עניין של קוסמטיקה. לבוא בשעת ייעוץ ולעשות ייעוץ. אבל זה תהליך מאוד ארוך, והבית הוא ישן, הוא מטולה, הוא רב קומתי. איך אני יכולה לדעת מה יש מתחת? כדי לשבור קיר, אז הבאנו קונסטרוקטור כדי שיאשר. אבל מה עם כל
הקירות? אבל במידה ויש לנו כאלה בלטה, נכסים עם בעיות, אז אנחנו כבר מראש באים ואומרים, אוקיי, אין לנו בלטם של 10% כנראה. אנחנו מתקצבים את זה איפשהו.
נכון, אבל בבית חדש, שרק הולך להיבנות, הבלטם הוא הרבה יותר קטן, נמוך.
כן, אלא אם כן, הזוג החליט שהוא רוצה עריכים במחיר פי 10, ואז זה בדרך
כלל הדברים כאלה הם, אתה יודע, נתונים לשינוי, וכל שלב האיש המקצוע צריך לידע אותם, רבותיי, זאת חריגה. ואני בעד בכתב. כל דבר שאתה, אני חסידת המילה הכתובה,
אנחנו מכירים את זה מכל הפוסטים שלך. אני חייב לספר לכם מאזינים שמלי, שהיא ממליצה, כותבת פוסט, זה לא אני ממליצה על XY, אני, מספרת למה, מפרשנת למה היא ממליצה, כלומר, היא משקיעה בזה, אז כנראה גם במכתב הזה את משקיעה לא פחות.
נכון, כל הערה שלי נעשית בכתב, וברור שהוא יודע מזה. הוא גם לא ישכח את זה כי זה עומד לפניו.
ספר ההערות של מלי לגבי תקציבים.
אני עוד רוצה להקריא משהו.
בטח, תקריא.
כן. קודם כל, לגבי ההערה שלנו, לגבי הגיל השלישי או הזקנה, שבטי פרידן, עיתונאית אמריקאית, אמרה שהזדקנות היא לא עבדה של הנאורים, אלא שלב חדש של הזדמנות וכוח. זאת אומרת, זה ברור שבמבחן המעשה זה בדיוק העניין. כשאנחנו מגיעים לגיל, אנחנו הגיל השלישי, שבו יכולים לממש כל מיני הזדמנויות, ויש לנו את הכוח לממש אותם, מה שלא היה לפני כן.
זה, אני דרך אגב, ההורים שלי, אני אומר להם, תהנו, תבלו, תשרפו את הירושה, רק אל תשאירו חובות. זה מה שלא היה, זה גיל אחר, הגיל השלישי היום.
נכון, נכון. זה איך אומרים, היום השבעים, זה השישים החדה, כל הביטים,
כל הקלישאות, כן.
כל הקלישאות האלה, זה נכון, כי הרפואה היא מתקדמת, היכולות מתקדמת, הכסף יכול לאפשר חיים יותר טובים, ואידך זיל גמור.
כן. דרך אגב, אני קראתי לו מזמן איפה שמישהו שכתב, זה לא נכון להגיד חיים רק פעם אחת, צריכים להגיד מתים רק פעם אחת.
כן.
השאר זה חיים, וזה נכון מאוד.
כן.
מלי, אני חייב להגיד לך שהשעה הזאת, וזה היה בלי ריקו, שבדרך כלל שורף לנו יש 7 דקות, עפה לנו, לי, בטוח גם לך.
ואם בימים אלה, ימים טרופים אלה של קצת חוסר אהבה בקהל וחוסר פרגון, מצאתי שיר של לי עברון, הבת של עברון העבר, שהיא סופרת, משוררת, מתרגמת, ואישה שיש לה יכולת כתיבה כלבבי. ואני רוצה להקריא שיר שלה, שנקרא גודל אהבה. למרות שאנחנו בתוכנית נדלן, אבל גם לבנות אהבה הוא סוג של נדלן.
תקריא, יש לנו דקה.
גודל אהבה. לא טוב שתהיה אהבה גדולה מהחיים. עדיפה אהבה בגודל החיים. שכשיתפושש, שנשתבש האהבה והחיים, אף אחד מהם לא יוצרח להתכופף מאוד. עדיפה אהבה גמישה, וואו, קשה להגדיל את זה פה, שמתנשמת, מתחבקת, מתבייתת עם החיים, אהבה שיודעת להיכנס דרך סדק, כשהדלת סגורה, או לרבוץ על המפתן בשקט, בדעה שהדלת אכן תיפתח, אהבה שמים רבים לא יחבו, כי היא עצמה מים חיים.
תודה רבה.
מילים לא שלי.
מלי, אני חייב לקטוע אותך, כי הזמן שלנו נגמר. מי שרוצה להשיג אותך, לשוחח אותך, להתייעץ אותך, איך הוא עושה את זה?
050 3